כן, רבו ישי, אנחנו עסוקים בשעה הזאת, במקום הזה, בסוגיות שקשורות לאמונה, והתחלנו שבוע שעבר, דיברנו על סוגיית, מה שנקרא, יחס לאמת מדעית, ואמת, לא יודע איזה מילה מקבילה למצוא, אמת שקשורה לחיים בגדול. יכול להיות שיש איזושהי בעיה עם ההקלטה שבוע שעבר, אז אני אחזור על הדברים בקצרה, ועיקר המטרה שלי היא להמשיך הלאה. אנשים רבים, אנחנו חיים בעולם שבו המדע יש לו הילה גדולה מאוד, ובמידה רבה של צדק, כי המדע מסדר את החיים שלנו בהרבה מאוד תחומים, בהרבה מאוד עניינים, בצורה מרשימה מאוד. מי שרוצה לבנות את דרכו על לעג, על המדע, נראה לי שזה לא מוצלח. לא מוצלח. אני מכיר אדם שכתב קונטרס שלם שהמטרה שלו היא להסביר שלא צריך ללבוש את חיילס, והכר טענתו שם שהמדע תומך בתחיילס, אז מכאן ראה שזה לא נכון. אמר לי בן אדם שהוא הראשון שהצליח לשכנע אותו ללבוש את חיילס. כן, אז זה לא עובד, זה לא עובד. המדע עובד באופן חזק ומשמעותי. הרפואה פועלת על המדע וקידמה את החיים בצורה חזקה מאוד. ולא כדאי לקחת לעצמנו יריבים כמו המדע. עדיף שהמדע יעמוד לצידנו, מה שנקרא. זה אמירה כללית, כן? צריך גם להבין, אבל לפני שנכנסים לתוכן, סתם, שהקדוש ברוך הוא באמת נתן בעולם שני תפקידים, אני אומר את זה בהכללה, שני תפקידים גדולים. תפקיד אחד הוא נתן לבני אדם באופן כללי, לקדם את העולם ולשכלל אותו. התפקיד הזה נעשה על ידי המדע, לא רק המדע, כן? הרבה מאוד דברים שהאנושות עושה, והיא עושה דבר גדול ונכון וחשוב, כן? לא... הם עושים גם דברים לא נכונים בתוך הסיפור גם, אבל לא תנעשות, אבל באופן כללי ההתקדמות של העולם היא שליחות אלוקית שהקדוש ברוך הוא הטיל על בני אדם. יש שליחות נוספת שהקדוש ברוך הוא הטיל על עם ישראל באופן ספציפי, זה לא אומר שלא יכול להיות להם חלק בקידום העולם, אבל יש שליחות מיוחדת שהוטלה על עם ישראל, והיא להביא את הקדוש ברוך הוא לכאן, להביא לכאן את הנוכחות האלוקית, להביא לכאן את הערכים של חסד, צדקה ומשפט, הערכים של התורה, קדושה, אמונה וכן הלאה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, להבין מהי האמת המדעית? האמת המדעית בנויה על רעיון מאוד מאוד מעניין. רעיון שאומר, בוא ניקח את כל השאלות החשובות ונשאיר אותן בצד. נעסוק בהן בדרך, בנפרד. נעסוק בתחום המדע בשאלות שהקריטריון שלהם שיש דרך לברר באופן מוחלט את התשובות, או באופן, בדרך ניסיונית את התשובות לשאלות. לצורך העניין, יש הרבה מאוד מאוד שאלות שהן מהותיות מאוד, וכולם מסכימים שהן מהותיות מאוד, ואין אפשרות בעולם להתקיים בלי לשאול אותם ולחשוב עליהם, ואין להם תשובה מדעית. זה לא עושה אותם פחות חשובות, זה לא עושה את האמת שמשיגים בהם בהכרח לפחות נכונה או לא, זה אומר שיש לנו כלי לברר שאלות מסוימות בדרך מוחלטת. וזה, לכן שיש שאלות כאלה שאין להם תשובה מדעית, כן, פגשתי בן אדם שאומר, כן, אני קראתי הרבה חומר מדעי, וזה שהמדע לא יודע לענות על השאלה האם נכון להרוג אנשים, באיזה מצב, איזה אנשים חייבים לשמור על חייהם, באיזה מצבים לא, הבאתי שבוע שעבר את הדוגמה, כן, איש מדע באופן תיאורטי יכול לפתור את בעיית הקורונה, יכול לפתור את בעיית הקורונה בדרך מאוד פשוטה, בהתחלה היו מספר קטן של חולים, בואו נשלח אותם לאיזו אונייה בלב ים, הם ימותו שם ברעב או בצמא, אם אתה רוצה אפשר להרוג אותם עם פגז, ובסך הכל היינו מרוויחים ולי ספק חיים, כן? מבחינה מקצועית, מבחינה מדעית, אין למדע שום דבר נגד התשובה, נגד הפתרון הזה. וזה לא התפקיד שלו. יש פה שאלה מוסרית, ורוב האנשים שאנחנו מכירים אומרים, לא, זה לא נכון. אסור לנו להרוג אנשים חפים מפשע, גם בשביל להציל הרבה יותר אנשים. אפשר להתווכח עכשיו מבחינה מוסרית אם זה נכון או לא. אבל אין ספק שהחיים שלנו בנויים על הרבה מאוד שאלות שצריכים לענות עליהם, לצורך העניין, האם נפש האדם, מהי נפש האדם וכו', אלה הם שאלות מהותיות מאוד, שהן חשובות מאוד לחיים, הן חשובות מאוד להתמודדות שלנו עם המציאות. זה שהמדע לא יודע לענות עליהם, זה סך הכל כי בחרנו לצורך ההליך המדעי שאלות מסוימות. כן, זה ממש דומה, אני אומר את זה באירוניה, כי אני לא מתכוון, המדע עשה דבר נכון וחכם עד מאוד, אבל זה ממש דומה לאותו אדם שאומר, נאבד לי מטבע של כסף כאן, אבל כאן אין אור, אז אני הולך לחפש אותו בחדר השני ששם יש אור. כן, זאת אומרת, זה לא צודק להשתמש במשל הזה, כי המדע בדרך הזאת מקדם אותנו ומביא לנו הישגים, והערכנו באמת, ערכנו, לא אני, האנושות העריכה את חיי האדם, והקלה על חיי האדם, ויצרה מציאות הרבה יותר טובה לבני אדם, אין ספק שלחיות היום יותר טוב מפעם. זה לא רק בגלל המדע, אבל בעיקר בגלל המדע. זה בעצם מה שדיברנו שבוע שעבר, וזה אומר שסוגיות של אמונה, מן הראוי להבין שהן דורשות התייחסות רצינית, לא בכלים מדעיים. הכלים המדעיים יכולים להראות לך נתונים, יכולים להביא לך פה ושם נקודות, הם לא, באופן עקרוני, המדע לא עסוק בשאלות כאלה, לא בגלל שהשאלות הן לא חשובות, לא בגלל שאין דרך לענות עליהן, אלא כי הכלי שהמדע פיתח לא מתאים להן. זה הכל. עד כאן, זה בעצם מה שאמרנו שבוע שעבר, אמרנו זה אולי קצת יותר רחב, אבל אולי אפילו הקצר יותר טוב מהרחב. גם זה קורה לפעמים, לא, צריך לבדוק את זה מדעית. אבל אני... מה שאני רוצה לדבר היום זה על סוגיה אחרת, שקשורה מאוד לסוגיה הקודמת, אבל היא בכל אופן שונה. בכל התחומים שהם לא מדעיים לגמרי, התפתחה בעולם תפיסה שאומרת כל אחד והאמת שלו. התפיסה הזאת יש לה רמות שונות, כמה אנשים לוקחים אותה. אבל כן, בגדול אנחנו הולכים, וכחלק מפתרון הבעיה הזאת נבחרה האסטרטגיה שנקראת דמוקרטיה. זה אומר, אם יש שאלה, האם יש סיכוי להסכם שלום עם הפלסטינאים, קשה מאוד לענות תשובה מדעית לשאלה הזאת. כן, היא תלויה בהרבה הנחות. דרך אגב, זה מאוד טוב להביא את השאלה הזאת, כי היא לא שאלה, היא לא שאלה מוסרית, היא שאלה מציאותית. היא שאלה שבאופן עקרוני פשוט מגדירה את המציאות. אבל עדיין אין לנו כלים מדעיים לענות עליה. הכלים המדעיים יכולים להביא כל מיני נתונים, סקרים שאומרים כך, סקרים שאומרים ככה, הם לא משקפים באופן אמיתי את השאלה. איך נכריע את השאלה הזאת? ניתן לשלטון, לרוב העם להחליט. אף אחד לא מעלה דעתו. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברי. אף אחד לא מעלה על דעתו שלצורך העניין האם האישול מזיק או לא, נעמיד את השאלה הזאת לבחירות. כן? הרוב יחליטו ככה, הרוב יחליטו ככה, כי לשאלה הזו יש תשובה מדעית. אבל השאלה הזו, כיוון שאינה תשובה מדעית, וכיוון שאנשים עונים בדרך אחרת, אז במילים אחרות אמרנו, לא תמיד מתכוונים את זה עד הסוף, אבל כל אחד באמת שלו, ודאי בשאלות מוסריות. האם הפלה היא מוסרית או לא מוסרית? אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אין תשובה מדעית, כל אחד יגיד מה שהוא רוצה, כל אחד והאמת שלו וכו'. ועומק הדבר, שיש פה בעיה רצינית מאוד, שיש בני אדם, יש להם דעות שונות בנושאים מהותיים, והשאלה היא איך להתייחס לעובדה, איך אנחנו פועלים בשיתוף פעולה, כאשר יש לנו ויכוח.
כשיש ויכוח במדע, גם כן אנחנו נגיד כל אחד יכריע לפי המדע שלו.
נכון.
אז זאת אומרת
שאנשים אחרים... לא, אני מסכים. אבל מה, איך אנחנו מתבודדים עם העובדה שאני סבור כך ואתה סבור אחרת? אז לפעמים אנחנו פשוט הולכים כל אחד לפינה אחרת וכל אחד חי לפי דרכו. יש תחומים שבהם זה פתרון טוב, אבל יש תחומים רבים מאוד שבהם אני ואתה נמצאים ביחד. לצורך העניין, כאשר יש ויכוח על הסכם השלום עם הפלסטינאים, אנחנו לא יכולים להגיד, אלה שמאמינים בהסכם השלום יעשו הסכם שלום, ואלה שלא, לא. כי יש מדינת ישראל אחת, ויש גוף אחד שנקרא ערבים, לצורך העניין הזה, והערבים לא מוכנים לעשות הפרדה ולהרוג רק את אלה, או רק את אלה, ולכן זה אנחנו ככה עושים. אבל מונחת מאחורי זה תפיסה, שלפעמים אומרים אותה, והיא בעיניי רעה חולה. היא בעיניי משבשת את החיים של בני אדם, משבשת, ובעיקר היא אתגר מאוד קשה לסוגיות יהודיות, תורניות. והיא שכאשר יש ויכוח שלא ניתן להכרעה, במובן שכולם חושבים אותו דבר, לא המדע יודע לענות עליהם, וגם לא אין הסכמה של כל הציבור, בהכרח שכל אחת מהדעות היא אפשרית ולגיטימית ויש לה מקום, ואין באמת אמת. המערב הולך עם הדבר הזה בשאלות מוסריות לפעמים, בדרך כלל, וכל מיני דברים, וזה כל כך התפשטה התפיסה הזאת שאומרת כל אחד והאמת שלו, אפילו דרשו על זה פסוק שלא קיים בתנך, איש באמונתו יחיה. אין כזה פסוק. פסוק אומר, צדיק באמונתו יחיה, והוא מתכוון לא צדיק, כל צדיק יעשה מה שהוא מאמין, אלא צדיק חי בזכות האמונה. מה? גם בהלכה זאת השאלה. האם אנחנו רואים כאשר יש ויכוח בהלכה? כל אחד מהצדדים נכון. עכשיו, הדבר המעניין, אני רוצה לדבר כמה דקות על המציאות של הסיפור הזה בעולם המערבי, כי זה העולם שבו אנחנו חיים, ובמידה רבה המערב הצליח לסרטט גם את העולם שלנו. אנחנו גם, עולם אלה שבועים קשה מדי, אבל אנחנו גם לכודים בקונספציה הזו, בתפיסה הזו. כן, כאשר יש ויכוח על דבר מסוים, אנחנו אומרים, תראה, כל אחד, אין הרי תשובה אמיתית לשאלה האם הפלות היא לגיטימית או לא. זאת שאלה של טעם. כל אחד יש לו טעם אחר בעניין הזה, כן? לצורך העניין, 40% סוברים כך, סבורים כך, ו-60% סבורים כך. כשאנחנו מחליטים על פי הרוב, כי אנחנו אומרים, זה לא עניין של אמת, זה עניין של טעם. עד כדי כך, ולעומת זאת יש אנשים אחרים, כן? לצורך העניין ניקח את הקבוצה שנקראת דאעש, הם מאמינים באמת אחת. וכולנו מבינים שזה לא נעים כל כך להיות על עד אנשים כאלה, זה עלול להיות אפילו מסוכן. ובוא נגיד, שאנחנו לא נלך לקצוות האלה ונהרוג אנשים. נקבל על עצמנו שבמריבה על האמת רק ניקח לשני את הדירה וניקח לו את הילדים כדי לחנך אותם בדרך נכונה יותר. אבל האנושות הגיעה, העולם המערבי הגיע לעמדה שאומרת שהגישה של אמת אחת, הגישה שאדם אומר אני יודע את האמת, היא גישה שלא מוסרית בעליל. איך אומרים, הדעה היחידה שהיא ודאי בלתי אפשרי, זה הדעה שיש אמת אחת. שהאמת אחת. זה, מי שדוגל בדעה הזאת, אפשר לקחת לו את זכות, את זכות, את זכות הנשימה.
מאיים על החיים.
כי הוא מאיים על החיים, אבל יש שלוש סיבות עקרוניות למה המערב הגיע לעמדה הזאת של, נקרא לזה כל אחד והאמת שלו. הסיבה האחת היא פרקטית. קשה מאוד לבנות את העולם, את החיים, עם אנשים כאלה שיודעים מה האמת. מישהו אמר אצלנו שבמדינת ישראל יש 90% אנשים נורמליים, ו10% אנשים שיודעים את האמת. 5% קוראי הארץ, ו5% קוראי הפלס. נראה לי שהמספרים הם לא מדויקים, אבל הרעיון הוא ברור ומובן, כן? 5% אנשים שיודעים את האמת וכו'. אז הגישה הזאת אומרת, בריא יותר לחיות עם אנשים ולאמץ את העמדה שאין אמת. השלב הבא, הטענה השנייה היא, אומרת, תשמע, עצם העובדה שרובן חושב כך ושמעון חושב כך, ואנחנו לא מעלים על דעתנו שאחד מהם משקר, שניהם באמת ובתמים סבורים כך וכך, אומר שאין אמת. כי איך הכלי שלך לדעת את האמת לא קיים. והדרך השלישית, הטענה השלישית היא הטענה הפסיכולוגית. הטענה הפסיכולוגית אומרת שאנחנו הרי יודעים שרוב האנשים שמגיעים לעמדות מסוימות, אולי אפילו כולם, אבל רוב אנחנו יכולים לראות בעיניים איך זה קרה להם, איזה תהליכים הם עברו שהם הגיעו לאמת הזאת, מי החל בשאלה איפה הם גדלו, כנראה בשאלה איזה אירועים קרו להם. נעשה למשל מחקר מעניין, לקחו 100 אנשים, והעמידו בפניהם ויכוח בין שני אנשים על יחסי עבודה בין עובד למעביד. אף אחד ממאת האנשים האלה לא היה לו אינטרס ישיר, הוא לא הכיר את אחד את שני האנשים שמתווכחים, העסק לא היה קשור אליו בשום דרך שהיא, ואף על פי כן, כמעט כל המעבידים חשבו שהמעביד צודק, וכמעט כל העובדים חשבו שהעובד צודק. זאת אומרת, שנגיעות אישיות פועלות בדרכים רבות ועקיפות, בעצם חבל לייחס חשיבות לעמדה של בן אדם, והאדם המוסרי, הבוגר, יודע שזה שאני מאמין לצורך העניין בשלום עם הפלסטינאים, זה הטעם שלי האישי, כן? וזה שאני מאמין בארץ ישראל השלמה, או מישהו אחר, זה הטעם האישי שלו. מעשה בזוג, ככה סיפרו לי, שבערב ההתנתקות, הם היו שניהם מגיעים כל יום להפגנות על ההתנתקות, ומכינים סנדוויצ'ים לכל החבר'ה, בשתי הפגנות. הבעל היה הולך להפגין, אם אני זוכר נכון, בעד ההתנתקות, והישר לך להגיד נגד ההתנתקות. אבל הם הכינו סנדוויצ'ים ביחד, וכל החבר'ה ביחד, והייתי רוצה לראיין אותם, רק הם נהרגו באיזשהו פיגוע. אז ככה שמעתי, אני לא יודע בדיוק את הפרטים, אבל הרעיון הזה ממחיש, כן, איזה אנשים בוגרים, ואין אמת, החיסרון של העמדות הללו, או החסרונות של העמדות האלה, הוא בשלושה תחומים. האחד, זה מוריד לאנשים את האש בעיניים. כל האנשים שפועלים עם אידיאלים, עם מטרות, הם פועלים כי הם חושבים שזה נכון. כן? תבוא לבן אדם ותגיד, אתה פועל לרפות, לצורך העניין, ילדים חולים לא יודע באיזה מחלה. כן? אתה הקמת עמותה, ואתה הולך לעשות בשביל זה כסף, אתה הולך לעזור להם וכו' וכו' וכו'. תשמע, זה הטעם שלך בחיים. מישהו אחר יכול לסבור שעדיף שהם ימותו. כן? סור, אמרתי דוגמה קיצונית שאנחנו לא מכירים. זה שבמקרה אין כזאת עמדה, כי היא עדיין לא צמחה. יכולה...
הדוגמה גם מתארצת את התשובה לזה. יש דברים שהם, למרות הכל, מוסכמים.
כן, אבל עדיין אני אומר, לצורך העניין, אותו אדם שהולך כל בוקר להפגנות נגד ההתנתקות, הוא פועל מתוך מוטיבציה שהוא מאמין שהוא עושה משהו נכון. אם אתה אומר לו, אין אמת בדבר הזה. או אני אקח דוגמה משלי, אני עובד די קשה בשביל להגיד שיעורים. זה לוקח לי הרבה כוח, כי אני מאמין שהשיעורים שלי תורמים לאנשים. יבוא אדם ויגיד, יש אנשים שטוענים שהשיעורים שלך לא תורמים אלא מזיקים. אין תשובה לשאלה הזאת. אתה אל תחשוב שאתה צודק. הטעם שלך, החוש שלך, נחוץ לך להרגיש, אני מרגיש שאם אני הייתי מאמץ את העמדה הזאת לרגע, שהשיעורים שלי אולי לא מועילים, רק נראה לי שהם מועילים. אני הייתי מפסיק להגיד שיעורים. כן? זה ממש לא עובד. הטענה השנייה נגד הגישה הזאת, שזה לא אמיתי. אנשים סבורים שהם צודקים בוויכוחים שלהם, לגמרי. לגמרי, לגמרי. ואתה רואה את זה? אתה רואה שהם פועלים, כן? כמעט הייתי אומר שהטענה השנייה מבטלת את הטענה הראשונה. כי אף אחד לא מאמין בזה ברצינות, אבל זה לא נכון. עדיין זה גורם לאנשים מסוימים להידבק בטענה הזאת, אבל כמשל, היה יהודי שקראו לו רבי שמעון מוישה דיסקין, היה ראש ישיבה בסלבות, בקולטרה. והוא אמר לי פעם, שכשהוא מנהל ויכוח עם מישהו בלימוד, הוא לא חשב שהוא צודק.
חשבו
עצמו צודק? לא. הוא אמר, אין לי סיבה. לפעמים, אם אני מתווכח עם ילד שלא ידע ללמוד, כנראה אני צודק. אם אני מתווכח עם תלמיד חכם אמיתי, אין סיבה לחשוב. אולי הפוך, יש כאלה שאני חושב שכנראה הם צודקים. אז אני שואל אותו, אז למה הראשי ומתווכח? אז הוא אמר לי, כי יש מצוות תלמוד תורה לברר את הוויכוח. אז אמרתי לו, אז בוא נעשה הפוך. שהרב יצא ככה את זה, שאומר, לא, את זה אני יודע להסביר, את הצד הזה אני יודע להסביר יותר טוב. אז בהחלטים זה כך. אז אמרתי לו, שאני חייב לומר את האמת, שאני לא מאמין לראשי ו... אני אומר שהראשי וחושב שהוא צודק. הוא אומר לי, אתה מתכוון מבחינה רגשית.
אדם זה הרגש.
מה? כן? זה ברור לגמרי. זה הטענה השנייה שלי נגד ה... לא יודע אם לקרוא לזה פוסט-מודרניזם, נגד התפיסה שכל אחד והאמת שלו. הטענה השלישית היא פרקטית. המערכת הזאת לא מאפשרת לנו, הרעיון שעומד בזה בעצם לבטל את הוויכוחים. לשכנע אנשים לא להתווכח, אלא לקחת את האמיתות שלהם כהמלצה. אבל כאשר פורץ ויכוח, הדרך הזאת לא נותנת לנו שום דרך לנהל את הוויכוח בצורה הגיונית, והיא הורסת את כל המערכות. הוויכוחים האלה, זה מה שקרה פה בארץ, למשל, מסביב לסוגיית הרפורמה המשפטית, ובאופן עקרוני זה קרה גם בהתנתקות. רק הצד השני הוא יותר דמוקרטי. כן, לפחות בוויכוחים, כן. גם הדמוקרטי, ואני סברתי שהסכמי אוסלו וההתנתקות היו טעות מרה וחמורה מבחינה, וכמוני סברו עוד הרבה מאוד אנשים. כן, הרבה מאוד אנשים סברו ככה, וחלקם יצאו להיאבק על הדבר הזה. עכשיו, תבוא ואתה אומר להם, כאשר פוגעים לאדם בדבר שהוא מאוד מאוד חשב לנכון, אין בתפיסה הזאת שום דרך לנהל ויכוח בצורה מכובדת. לנהל ויכוח בצורה הגיונית. ולכן אני רוצה להציע דרך אחרת, ואני חושב, קודם כל צריך להכיר את המציאות. בני אדם סבורים בנושאים כאלה שהם צודקים. וגם יכול להיות שהם צודקים באמת. אני אומר, לכל ויכוח, או כמעט לכל ויכוח, יש אמת אחת נכונה. יש אמת אחת נכונה לגמרי. לגמרי לגמרי. כאשר יש ויכוח, אני אומר שאין תחומים שבהם אני יכול להגיד, האם עדיף לאכול בשבת דגים ואחר כך בשר, או בשר ואחר כך דגים, אין באמת, כן, זה לא, זה עניין של טעם. כאשר אני אומר, אני אוהב שוקולד חלבי, ומישהו אחר אומר שאני אוהב שוקולד מריר, אין לנו ויכוח. אמרתי אמירה על עצמי, ולא אמרתי אמירה על המציאות. אבל כאשר אני אומר שאסור לגנוב, לא אמרתי אמירה על עצמי. והראיה היא שאם יעמוד מולי אדם ויגיד, מותר לגנוב, ואני אגיד, זאת העמדה שלך? יפה. אלא אני אתחיל לצעוק עליו. כן? האנושות כולה, בלי יוצא מן הכלל, תפוסה בחוויה, בתפיסה המוסרית, והיא מוכנה להישבע שהיא צודקת. כן? כל אחד על, על, על המוסר שלו, ולא כאן המקום לדון בשאלה מהו המוסר האמיתי, נשאיר את זה להזדמנות אחרת, אם תהיה, לא יודע, קשורה לסדרה הזאת, אולי כן, לא יודע. אבל אין ספק שאנשים מאמצים עמדה, והם בטוחים שהיא נכונה. עכשיו, אתה שואל אותי, מה הצדקה להתגבר על הפסיכולוגיה וכו' וכו'. בעצם יש לנו שלוש שאלות שאנחנו צריכים לענות עליהן. האחת, היא האמצעית, כאילו מה שאמרנו על העמדה השנייה. למה אתה חושב שאם אתה חושב ככה זה אומר שזה נכון? התשובה היא מאוד פשוטה. זה מה שאני חושב. אי אפשר להשמיט את המילה אני מהדיון. כן, זה לא... תקרא לזה רגשית.
אנחנו דנים ברצינות, מה זאת אומרת? אנחנו דנים ברצינות, רוצים לנתח מציאות.
אם אנחנו דנים ברצינות, שוב, הרעיון לנתח מציאות זה כאילו לצאת החוצה מעני. אין לי דרך לצאת מעני, זה לא נכון.
למה לא?
כי זה לא נכון.
זה לא נכון.
זה לא נכון. לא, אני חושב שזה צודק וראוי לאדם ששומע שמאה אלף אנשים חולקים עליו, הוא צריך לשאול פעמיים את עצמו למה הם חושבים כך, והאם זה אמור לשנות את דעתו. במקרים רבים, אחרי זה, הוא יגיד, רגע, 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 חשבתי, אני חושב שאני גם יודע להגיד למה הם חושבים ככה, אולי אני לא יודע, לא נראה לי שהם צודקים. עכשיו, אני חושב שאין מנוס מלהגיד שזה תיאור המציאות האנושית. כל אותם אנשים שאומרים לך שאין אמת, כל אותם אנשים שהציעו תיאוריות שונות על האמת, כן? ויש במאות השנים האחרונות, התפתחו בפילוסופיה האנושית כמה וכמה תיאוריות כאלה, הם לא תיאוריות שמשקפות את המציאות ואת העמדה האנושית האמיתית. זאת אומרת, אותם אנשים, כהמחשה, היה פילוסוף מאירלנד בשם ג'ורג' ברקלי. הוא טען שאין הכרח בכלל שיש עוד אנשים בעולם חוץ ממנו. כן? אז שאלו אותו, הוא כתב ספר לנמק את העמדה הזאת. ראה כמה קשה מידתם, כמה קשה מידתם של דעות קדומות. סתם אנשים חושבים כך. אז שאל אותו, מוציא לאור, למי אתה מוציא את הספר? והוא עלה, אני לא תמיד עקבי. ואני אומר לכם, הוא אף פעם לא היה עקבי. לא היה רגע אחד בחיים שלו שהוא האמין בתיאוריה שלו. גם כשהפילוסוף הצרפתי, רנה דקארט, סבר ושאל את השאלה, מי אמר שהעולם קיים, אולי הוא חלום, הוא לא באמת שאל את השאלה. אני לא נגד העיסוק בשאלות האלה. השאלות האלה הן מחכימות, והן תרמו לנו, דקארט תרם תרומה משמעותית מאוד בתשובה שהוא ענה לשאלה הזאת. תרומה משמעותית שכדאי לכולם לדעת אותה. אבל אני לא חושב שהוא באמת שאל את השאלה הזאת. וככה הסיפור הולך, שרנה דקארט עצמו פעם פגש איזו אישה אחת במסעדה, והיא שאלה אותו מה אתה עשו, כן, הנימוס חייב אותה לא במסעדה, שולחנות נפרדים לכל אחד, אז היא ישבו ואכלו על שולחן אחד, והיא חשבה משום מה שזה נימוסי לשאול אותו שאלות, היא שאלה אותו במה אתה עוסק, אז הוא אמר לה, אני עסוק בשאלה אם העולם קיים או לא, אז הוא אמר לה, זה נית אונגרכט, זה לא כנה. כן, לא, אתה לא כן, אתה לא באמת שואל. ואז הוא אמר, מעולם לא ניצחה לי אדם כי אם גברת כבודה אחת. כן, זה לא רציני, זה לא באמת רציני. באותה מידה, אנשים מאמינים באמת ועסוקים בה, וחשובה להם האמת לחלוטין. עכשיו, זה נכון, מפה אני נכנס, אני רוצה אולי להתייחס לשאלה הפסיכולוגית. השאלה הפסיכולוגית חשוב להתייחס אליה. חשוב שכל אחד ידע שהפסיכולוגיה משפיעה על בני אדם ומתה אותם, אבל היא בשום אופן לא מכריעה לגמרי את התוצאות. בעובדה היא, שאנשים שגדלו באותו מקום, מגיעים לדעות שונות. לא בכל התחומים, כן, בחלק מהאחוזים, כל זה אומר שיש משמעות, כן, לא, האנשים שגדלו לצורך חיים בבית אחד, יכולים להגיע לדעות שונות, ואני חושב שכל אחד מאיתנו מכיר אנשים שהלכו, אפילו אם בתוך אותה מערכת, לכיוון כזה או לכיוון כזה, יש הרבה מאוד משמעות לאמת. אבל, ופה אני עובר לנידון השלישי, שהוא הנידון המרכזי. איך מנהלים את החיים בצורה כזאת, מתוך ידיעת האמת? צריך לדעת שזה שאתה סבור שמשהו מסוים הוא נכון, לא נותן לך ריבונות על המציאות. כדי להפוך את האמת שלי לחוק, בדבר שיש בו ויכוח, אני צריך לבנות מערכת מוסכמת שמייצרת את החוק. הדבר הזה, זה פירוש המושג בתורה הסנהדרין. הסנהדרין זה מוסד שמכריע מה נכון. עכשיו, כמובן, כאשר המוסד הזה מכריע, אנחנו עושים את הכל כדי שהמוסד יכריע לפי האמת. בוחרים את האנשים הכי חכמים שאפשר לבחור, משתדלים שהדיון יהיה הכי מוצלח והכי לעניין. אבל האם כשהסנהדרין החליטו, זה אומר שהם צודקים? האם אני, לצורך העניין, נמצא בעמדת מיעוט בסנהדרין? האם אני השתכנעתי שהם צודקים? אומר הרמב"ן והר"ן, לא, מותר לי ויכול להיות מאוד שאני חושב שעדיין אני צודק והכרעה היא לא צודקת. ההכרעה של הרוב אומרת, אומר הרמב"ן את הדוגמאות הבאות, לחלל שבת, לבוא על הערווה ולהרוג אדם זכאי. ועדיין, אומר הרמב"ן, אני חייב לעשות את מה שהם אומרים, אפילו אסור לי להחמיר בניגוד לדבריהם. למה? מתוך המטרה להגשים את הסיפור הגדול ביחד, והוא עבדת השם שכלל היהודים הנאמנים להשם ולתורה. אבל אם אתה שואל אותי מה אני חווה כשאני, כשרב ישוע נוסע ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו, התשובה היא הוא חווה את זה שהוא מחלל את יום הכיפורים. וזה בסדר. וזה בסדר. עכשיו אני רוצה לומר שיש פה תפיסה עמוקה של אמת, ש... ואולי אני דילגתי על קטע, כי מה שקרה בעצם, אולי אני אחזור חזרה אחורנית לכמה דקות. בעצם אנחנו, העולם היהודי, אימץ את התפיסה המערבית לתוך העולם התורני. יצרנו איזשהו בסיס נמוך שמחייב את כולם, ההלכה היא היהדות. כל מי ששומר הלכה הוא בפנים, וכל הוויכוחים שיש לאנשים בתוך עולמה של הלכה, ויכוחים רעיוניים ומחשבתיים, הם לא משמעותיים. כן, קוראים את זה נער אין ארו, פשטי, כל מיני נוסחאות שאומרים, כל אחד בשורש נשמתו, כל אחד בתאים. היה לי חבר, יש לי חבר, שקרה לו מקרה, כן, הבן שלו לא הסתדר בישיבה ליטאית, והוא שלח אותו להיות חסיד, הוא אומר לי, הוא נהיה משבק של איזה רבה, והוא מאוד מאוד מצליח ומאוד שמח. אני חושב שהוא צודק במה שהוא עשה. אבל שאלתי אותו בשביל להבין, מה קורה בשולחן שבת שיש לכם ויכוח על הנושא? אז הוא אומר, סיכמנו שלא מתווכחים על זה. עכשיו, גם בזה, ברמה הפרקטית, אולי הוא צודק. אבל צריך להבין, יש פה שתי תפיסות בעבודת השם, שאחת מהן מכוונת למה שהתורה אומרת, ואחת מהן לא. כן? להגיד ששניהם צודקים, יש תחומים מסוימים שבהם אתה יכול להגיד, יש מקום לכמה דברים. כאשר יש ויכוח בין רבי ישראל סלנטר לבין החזון איש בגדר מידת הביטחון, יש פה ויכוח. רבי חזון איש אומר, על דברי רבי ישראל סלנטר, טעות נושנה נתעזרכה בלב ההמון בפירוש המושג המילה ביטחון. זו טעות. עכשיו, אם יבוא מישהו, ואני לא מאמין שיש אדם כזה, שיגיד, תראה, הקדוש ברוך הוא נוהג עם זה, עם כל אדם, כפי שורש נשפטו. יש אדם שאם הוא יחליט שיהיה לו שעון זהב מחר בבוקר, אז השם ייתן לו שעון זהב, כי זה שורש נשפטו האמיתי, ואם הוא יחליט אחרת, אז לא. לא נכון.
יש צורות תקשורת
שונות
בין אנשים.
יש?
יש גם צורות תקשורת
מעל המדרש ברוך הוא, כל אחד לפי... אני לא אומר שאין צורות שונות של תקשורת, אבל מה הקב"ה הבטיח ומה הוא לא הבטיח, מה כתוב בתורה ומה לא כתוב בתורה, יש תשובה אחת לשאלה. נכון הוא שהתשובה האחת הזו לא ניתנה לנו באופן מוחלט. אין לבני אדם את היכולת להשיג באופן ודאי, באופן מוחלט את האמת הזו, ולכן כאשר אנחנו... רוצים ליישם אותה וליצור חוק, אז גם התורה יצרה מוסדות שהם מחליטים מה ההלכה. ההחלטה לא אומרת שזה ודאי צודק. כמובן, זה לא שאין קשר בין ההחלטה לאמת. ההחלטה היא הניסיון, המאמץ האנושי להגיע לאמת. אבל מותר לאדם לחשוב שההחלטה של הסנהדרין היא לא נכונה. ועדיין הוא מחויב לציית. למה הוא מחויב לציית? כי הקיום הכולל של היהדות תלוי בדבר הזה. כשרב טרפון החמיר כדעת בשמי, אמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך. אומר המסילת ישר, למה? כי הוא מערער את סמכות ההלכה. זה יוצר לאנשים חוסר כבוד להלכה, חוסר סמכות להלכה, וזה לא טוב. אבל, ושוב, למה ההתחלה הזאת תקפה? כי היא החלטה של הרוב. באותו המידה יש עוד מערכות שנבנו בתוך העולם של היהדות כדי להכריע. אומר הרמב״ם, הסכמת כל חכמי ישראל, או רוב ככל, דינה כמו סנהדרין. כן, אם יש שאלה, בוא ניקח כדוגמה, האם מותר בשבת להדליק חשמל, השאלה הזאת התקבלה הכרעה נכון להיום. נכון להיום העולם הרבני כולו, בוא מי שגיד, אתה יודע, אולי יש איזה רב בנתניה שחושב אחרת. התשובה היא, מה? הוא חשב ככה רק ביום טוב, אבל גם ביום טוב אותו דבר. אולי יש רב, כן, היה רב בנתניה שחשב שמותר להדליק חשמל ביום טוב, התשובה היא, אני יכול להיכנס לדיון בסוגיה ולהגיד לו שהוא לא צודק או כן צודק, לא יודע, יש לזה חשיבות. אבל האמת היא שהכרעה התקבלה בעולמה של יהדות, בעולמה של ההלכה, שאסור להדליק חשמל ביום טוב. ואותו רב חייב לדעת שהוא דעת יוחיד. כן, לא שהוא לא צודק. לא שהוא לא צודק, להגיד שהוא לא צודק זה ויכוח אחר. אפשר לי, אני יכול להיכנס לדיון הזה ולהיכנס לסוגיה, ואז הוא ייתכן מאוד שאחרי שאני אטען שהוא לא צודק, הוא יחשוב, יגיד לי, לא, אתה לא צודק. אבל הוא לא יוכל להתווכח עם העובדה שדעתו היא דעה סיוחיל.
התקבש זה אסור מן התורה?
מה?
התקבש זה אסור מן התורה? חשמל?
חשמל.
התקבל שזה אסור מהדאורייתא?
אפשר לדון בזה. יש בין החכמים האוסרים, יש כאלה שסבורים שזה דרבנן. אבל כולם סבורים שזה אסור.
אבל כן, כן קצת דוגמה.
מה?
תלמידים של הרב יכולים ללכת כמותה אפילו שואמים. כל מיני...
אני חושב שכל זה נאמר על מיעוט שהוא לא מיעוט קטן. לא דעה סיוחית. דעה סיוחית אין לה מקום. עכשיו, אתה יכול לדון כמה זה נקרא דעת סיוכין. אם זה 2% או 3%, תכי, אני אוהב להגיד 5%, כי הרב אלישיב אמר שבנוגע לאור, להמיות שאידו ניקר זה 5%, אבל זה לא מחייב. אפשר להתווכח על זה. אבל הרעיון הוא רעיון ברור.
מה המשמעות
של דעת סיוכין?
לאדם עצמו מותר לנהוג?
לא, אסור. אסור לו אפילו להחמיר.
המיעוט הניכר של 5%.
לא, אז זה אומר שיש פה ויכוח.
אז
מה קורה? ואז יש מקום לשתי הדעות. אז או שזה הופך להיות לפעמים מנהג של קהילות, ולפעמים שתי הדעות לגיטימיות, שתי הדעות קיימות.
אם אני אדם חיצוני שרוצה לקבל
הכרעה, אז אם אתה...
אין כזה דבר חיצוני.
לא, ודאי שזה דבר כזה חיצוני. אתה יהודי תורני, אתה מחויב להלכה. אז אתה צריך או ללמוד את הסוגיה ולהחליט מי צודק. לא, אם אתה שייך לקהילה שקיבלה החלטה,
החלטה...
שוב, לא משנה, לא ניכנס לשאלה, גם, דרך אגב, חשוב להבין את זה, זה נכון לא רק בשאלות הלכתיות. כל החלוקה הדיכוטומית בין הלכה ללא הלכה היא לא צודקת. שאלות, כן, אני סיפרתי את הסיפור הזה, התקשר אליי בבחירות האחרונות לכנסת, כן, בשעה 19:00, התקשר אליי בחור ושואל אותי, הוא רוצה רב שיענה לו רק הלכתי, לא השקפתי, האם מותר להצביע מרץ או אסור? אמרתי לו שאני לא מבין את הדיון, מה פירוש המושג הלכתי? מה, אין פה שאלה הלכתית? אמרתי לו, אז הכל מותר. אמרתי לו, אני לא מבין מה הנושא. בן אדם מחויב לפעול לטובת העולם, לטובת המציאות, לטובת עם ישראל, לטובת התורה. כן, אם אתה חושב שמפלגה מסוימת עושה את הכי טוב, אתה חייב להצביע לה? אז הוא אומר לי, רגע, אז מותר לי להצביע מרץ או אסור לי? אמרתי לו, רגע, רגע, שנייה, אתה חושב שמרץ עושה את הדבר הכי טוב מבחינה יהודית? ויותר זה מורכב, הם עושים גם דברים שהם חילוניים, ואני לא רוצה שיעשו את זה. אמרתי לו, אתה צריך להחליט. אז הוא אומר, הייתי רוצה מפלגה שיעשה רק דברים טובים. זה שהחרדים והימין רוצים, הדתיים עושים כפייה דתית, זה לא בסדר. אמרתי לו, אני לא מתווכח איתך עכשיו. מהיסודות של הדמוקרטיה, זה שכל מפלגה מאחדת יותר מבן אדם אחד. אין מקום למפלגה שיש בה בן אדם אחד. וזה אומר שכל מפלגה מציגה סט מסוים של ערכים, שהוא לא מייצג את כל המצביעים של המפלגה. זה חייב להיות איזושהי שותפות שעשו אנשים. אתה תצטרך לבחור בין המפלגות הקיימות, מה המפלגה הכי טובה או הכי פחות רעה. זה לא משנה. כן, אמרתי, אם תהיה באיזושהי ארץ כלשהי בעולם, שיש שם בחירות בין שני מועמדים, מועמד אחד רוצה להרוג את כל היהודים, מועמד אחד רוצה להרוג 3/4 היהודים. אין לך רשות להימנע. פשוט לגמרי. כן, אם אתה יכול להשפיע על זה שיהרגו פחות יהודים, אתה חייב להצביע. זה שגם הוא שטן, בסדר, נכון? אין, זה לא תשובה. אז הוא אומר לי, אז מה אתה רוצה, מה הרב רוצה שאני אעשה? אמרתי לו, אני רוצה שתחשוב איזה מפלגה הכי טובה בין המפלגות, וזה אתה חייב להצביע. פשוט לחלוטין. עכשיו, התעלמתי מהסוגיה של סמכות או לא סמכות, זה קצת יותר מורכב בהקשר הזה, כי זה, אבל הרעיון הוא פשוט, אין חלוקה כזאת גדולה בין הלכה ללא הלכה. מה זאת אומרת? בגלל ששינה מסוימת לא נמצאת בשולחן אורך, בגלל שלא תמצא בשולחן אורך מיקרוגל, אז לכן לא, זה יצוק כי מיקרוגל זה מבשל, זה לא מבשל. או בגלל שבשולחן אורך לא מוזכר בחירות, זה לא קשור, כן? גם בשאלה אם מותר לאדם להחזיק אינטרנט לא מסונן, היא שאלה תורנית מהדרגה הראשונה. כן? אני יכול להגיד שיש בדבר הזה יותר מדעה אחת, שתי דעות, מה הדעות, מה הוויכוח, אבל באופן עקרוני, מה שאני בעיקר מתמקד זה על הנושא הזה. השאלות, גם התורניות וגם השאלות שנוגעות לחברה האנושית באופן רחב, לצורך העניין לניהול מדינת ישראל, הן שאלות חלקם מוסריות, חלקם מדיניות. מה שנקרא פוליטיקה, חשוב להבין את הדבר הזה. פוליטיקה היא מילה קדושה. פוליטיקה היא לא מילת גנאי. נכון שבפוליטיקה מצטברים גם אינטרסים וגם מידות רעות וכדומה, אבל באופן עקרוני, פוליטיקה פירושו האופן שבו הציבור מגבש החלטות ופועל לנהל את החיים שלו. פוליס זה העיר, פוליטיקה זה תורת העיר. אין, זה אחד המקומות הקדושים בעולם, זה הפוליטיקה. דהיינו, המקום שבו אנשים מתאמצים לעשות את הטוב ואת הנכון למען המטרות של הקהילה. זה שפלוני מרוויח מזה שהוא רוצה להיות לצורך העין חבר כנסת או אלמוני ירוויח, זה תוצאה נלווית, אבל הוויכוח הוא ויכוח על שאלות אמיתיות. בשאלות האלה יש אמת. הסיבה שבחרנו לנהל דמוקרטיה זה אותו מבנה, אחד מהמבנים האפשריים, כדי להכריע בוויכוח שאין עליו הכרעה מדעית. ויכוח מהותי, ואנחנו מכריעים את הוויכוח הזה. אין הבדל בין להכריע על ידי מחקר מדעי, האם האישול מזיק לבריאות או לא, לבין השאלה האם יש סיכוי להסכם שלום עם הפלסטינאים. שניהם שאלות במציאות, שניהם שאלות במציאות, שניהם שאלות שיש להם תשובה אחת נכונה, לפעמים התשובה היא באמצע, יש מקרצבים כאלה, שהתשובה היא, תראה, יש סיכוי כלשהו וכן הלאה, אבל באופן עקרוני יש תשובה אחת נכונה, ואין לנו דרך, כל אחד מאיתנו מגיע לאמת לפי תפיסתו, והוא חושב שהוא צודק, ומבחינתו זאת האמת, ועדיין כאשר אתה רוצה להפעיל את האמת שלך בחוץ, אתה צריך לבחון האם יש לך זכות או לא, זכותו, בשביל להמחיש, כן? אם רב שלמה זלמן אומר בך סבר שלפתוח פקק של בקבוק, פקק ממתכת, זה אסור בשבת, וחייבים את זה סקילה וקרת וחטאת, הוא אמר לי את זה, ואוזניי שמעת. היה בירושלים רב חשוב מאוד, הרב פישר, שסבר שמותר. כן, מה דעתכם על זה שרב שלמה זלמן ילך לבית של הרב פישר ביום שישי, ויפתח את כל הבקבוקים, כדי שהוא לא ייקשל בחילול שבת? או לחילופין יבוא הרב פישר לבית של רב שלמה זלמן ויחריש לו מתחת ליד בקבוק פקק סגור כדי, כדי שיעשה את הדבר הנכון בשבת? ברור שזה לא לגיטימי, למה? לא בגלל שאין אמת לשאלה הזאת, ברור שיש אמת. מי שיגיד לך שאין אמת אומר דעה שלישית. כן, מי שיגיד לך שהוויכוח בין הבלטן לנפש חיים אין בו אמת וכל אחד והאמת שלו אומר לא כמו הבלטן ולא כמו הנפש חיים. כן, הוא מחזיר דעה שלישית, שתשאל אותי, אני לא מבין איך היא יכולה להתקיים. יש תחומים שבהם הקדוש ברוך הוא לא אמר, התורה לא אמרה כלום. כן, אבל השאלה היא, מה יהיה מרכז עבודת השם בעולם? האם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אמר, חשוב לי מאוד שלא תעשו ברר בשבת. אבל איך תתפסו ומה תהיה המגמה שלכם בעולם, זה לא מעניין אותו. וזה לא אכפת לו, כל אחד יגדיר את זה אחרת. אין איזה היגיון בעולם, אין שום היגיון בעולם ככה, ולא נראה לי שזה סביר. אלא מאי, הקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם את התפקיד לברר את האמת, והם עושים אותו באופן חלקי ומוגבל, כמו שבני אדם יכולים לעשות אותו.
מה אומר, לכבד את השני יותר חשוב מהאמת?
לא לכבד את השני, לקיים את כלל ישראל, את כלל את הקהילה שהיא עם ישראל, זה המטרת העל של התורה. משל למה הדבר דבר, תיקח את זה לדוגמה מהחיים שלי. לי יש ויכוח, לפעמים היה לי בעבר, ויכוחים עם אשתי על שאלות חינוכיות עם הבן שלנו. אני סברתי שדרך מסוימת היא הנכונה ודרך אחרת תגרום נזק. אשתי חשבה בדיוק הפוך. על הדרך שלי חשבה שהיא לא נכונה או לא. עכשיו, קודם כל תראו שהמידות הטובות והסדר הטוב לא יכולים להיות דרך לפתור את הבעיה. כאילו, אתה תגיד, תוותר. בפירוש לוותר, לוותר על זה שהיא תגרום נזק לבן שלי? איזה מין דבר זה? מה התשובה? מה באמת הפתרון האמיתי? לא פתאום אמיתי מה יהיה, אלא איך אני אחיה עם מה שקורה, התשובה היא, אני מבין שהקדוש ברוך הוא נתן לילד הזה אבא ואמא, חשוב לו וטוב לו, באופן מהותי שיהיה לו אבא ואמא. אין לי צד שעדיף שלא ילד הזה אמא. כן, אני לא מדבר עכשיו על הקשר הזוגי שלי, כי הוא לא רלוונטי, גם אם היינו מחליטים להתגרש חלילה, עדיין היה לבן שלי אבא ואמא, והם אבא ואמא שלו, והוא צריך אותם לתמיד. כדאי שהילד ישלם את המחיר שינזק בעניין הזה, כדי להמשיך את החיים המשותפים של אבא ואמא עם הילד.
פדנתי, אבל לא יהיה לה אבא.
למה לא יהיה לה אבא?
כי מה, אם הולכים אחרי מה שהאמא אומרת, אז...
לא, מה בדיוק, אין הולכים אחרי האמא תמיד או אחרי אבא תמיד.
לא, אז לא הבנתי כאילו את ה...
אנחנו צריכים ליצור מודל איך מכריעים. יכול להיות שהמודל הוא שנריב, אבל המודל הוא לא שיהיה רק האמת. בכל מקרה מקובל עליי הרעיון שבחלק מהמקרים אשתי תעשה את מה שהיא מבינה.
זה כאן פתאום. אין פה פתרון איך מתמודדים עם הוויכוח.
אני כן מציע פתרון, לא איך מתמודדים באופן פרקטי, כי זה לא משנה. אני מציע תשובה אמיתית ועמוקה.
צריך להתחשב גם בדעה הזאת, אבל...
זה הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לזה. זה אומר שמקובל עליי הרעיון, שמה שיקרה, הלכות היסוד של הדיון זה אחד, אנחנו פועלים ביחד. שתיים, יצא לפועל דעתו של אחד משנינו, לא משנה מה יצא, אנחנו ממשיכים לפעול ביחד. שלוש, אני בתוך הוויכוח מנסה להשיג את מה שאפשר לצד שלי. ואנחנו נמצא דרך איך להכריע בסוף. הדרך לא תשקף את האמת המוחלטת. לצורך העניין, בחלק מהמקרים, אני אעשה ככה והיא תעשה ככה.
יש פשרה?
אתה רוצה, תקרא לזה פשרה, תקרא לזה יחלוקו, אבל בעצם מה שזה אומר, שלשאלת האמת המוחלטת, נצטרפה שאלת הזכות. במילים אחרות, זכותי היא לחשוב כך, וזכותך היא לחשוב אחרת. ולמה בסמי ובסילל אומרים אחד לשני מה מותר להם לפי שיטתם ומה אסור לשיטתם? כי הם מבינים שהשיתוף, השלום בין בסמי ובסילל, שזה בעצם שני חלקים של כלל ישראל, של, 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 של כנסת ישראל, הוא חיוני יותר מהוויכוח הפרטי.
יותר מה... שאני
אעשה
אחרת. מה? שלא
כמה הוגן. אותם?
שאני רואה שאני עושה הפוך ממנו, חלל שבת
לפי תפיסתי. אני לא קורא לחילול שבת.
טועה?
כן, הוא ודאי טועה, אבל לא אני קובע מה נקרא חילול שבת חוקית.
זה מה שאני יודע.
עוד פעם, אתה חייב לדעת את האמת, שזה שאתה יודע את זה, לא נותן לך סמכות. אם היית...
סמכות זה משהו פרקטי, מה נעשה בסוף?
סמכות? זו
שאלה אם זה חילול שבת או לא חילול שבת,
זה קשור כן לסמכות. כי אם היה מצב שאין ויכוח על השאלה הזאת, שכולם היו יודעים שזה חילול שבת, אז זו השאלה של סמכות. כאשר, זה בעצם מה שכתוב בתורה, והוא ברור לגמרי מכל התורה כולם. כל התורה כולם מבואר שהיהודים מקיימים את התורה לא כיחידים, אלא כקהילה. והם מעמידים בית דין שדן בן אדם האם הוא בכלל לשבת או לא. עכשיו יש חילול ויכוח, מה נקרא חילול שבת? התשובה היא, בית דין קובע.
ואם אין הכרעה של בית דין, מה עושים?
אז אי אפשר להרוג בן אדם על חילול שבת.
איך אני נוהג מולו? מה שתהיה הכרעה, בשאלת האמת או בשאלת ההלכה?
יש דרכים שונות, תלוי בהקשר.
זה המצוות היום, כל אחד באמת שלו.
עוד פעם, לא הבנת. כל אחד באמת שלו בא להגיד, אל תתווכח חזק. לא, אנחנו נתווכח הכי חזק שאפשר כדי להשליט את האמת.
ובינתיים, מה נעשה?
נתייחס לנו שמולנו. נבין שהוא עדיין...
עד שנשכנע אותו, מה נעשה?
לא, נבין את העובדה שהקדוש ברוך הוא לא נתן, לא גילה את האמת השלמה לבני אדם. הוא נתן לבני אדם תפקיד ומטרה ואתגר להגיע לאמת, והם משתדלים לעשות את זה, והם עושים את זה כמיטב יכולתם. הוא עושה את זה במסגרת המאמץ הזה, את מה שהוא עושה, ואני עושה את ההפך במסגרת אותו מאמץ. שנינו שותפים בפרויקט הכללי לעבוד את השם ולקיים את התורה, למרות ששנינו עושים דברים הפוכים. עכשיו, האם אתה שואל, אתה שואל אותי, אני חושב שאני צודק, שמחר לצורך העניין יהיה בייזדין שישב על השאלה הזאת, בייזדין יכריע, נגיד, שלא כמוני, אז אני אגיד, למרבה הצער, בית הדין הוראה הוראה לא אמיתית, אבל מחייבת. אבל מחייבת. אני אגיד לעצמי, מחר, מחרתיים, אני אשתדל לכתוב מכתבים לרבנים שפסקו אחרת מהאמת, וישכנע אותם שהם יחזרו לאמת, כי האמת היא אחת. וכשאני מחלל שבת, עושה את המעשה שבית הדין הורה בינתיים ולצורך העניין עושה דבר שהוא בורר בשבת, אני הורס את כל העולמות. מה? כן, אני הורס את כל העולמות.
הוא מחלל לבית
דין
או שהוא לא שומע
לבית דין? לא, הוא שומע לבית דין.
לא, הפוך, במקרה הפוך, נגיד...
בית הדין ידון אותו כחילול שבת ואני אהיה שותף להריגה שלו כחילול שבת. זה הרמב"ן אומר, אני ארוג את הכשר ההוא. אם בית הדין אסר פעולה מסוימת שלדעתי היא מותרת ובן אדם חילל את השבת ויש התראה, אני אבוא לבית דין להעיד שהוא עשה את זה, את המעשה המותר, ויוציא אותו להורג. לצורך העניין אני יכול להיות תליין בבית דין ואני אבצע את פסק הדין. בעיניי, למה זה כשר? אומר הרמב"ן, כדאי להרוג את האדם הכשר ההוא בשביל לקיים את התורה. בסדר.